במקום שאין אנשים משתדל להיות איש, אבל יש כל כך הרבה מקומות שאין בהם אנשים, אז איך אנחנו נדע איפה אנחנו צריכים להיות? ומה קורה עם מקומות שיש בהם אנשים, שם אנחנו לא צריכים להיות? מיד. שלום לרב ערן.
שלום אלישיב, שלום לכל הצופים בבית.
משנה חדשה נוספת של הלל. הוא היה אומר, אין בור ירא חטא, ולא עם הארץ חסיד, ולא הביישן למד, ולא הקפדן מלמד, ולא כל המרבה בסחורה מחכים. ובמקום שאין אנשים, ישתדל להיות איש. הרבה דברים במשנה הזאת. בואו באמת נתייחס קודם לחלק הראשון. אין בור ירא חטא, ולא עם הארץ חסיד. אולי לפני שאני בכלל שואל מה, למה זה נאמר, מה ההבדל בין בור לעם הארץ? יש פה איזשהו הקבלה, אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד. מה ההבדל בין שני המושגים האלה?
באמת המשנה הזאת עוסקת בעצם, אם אפשר לומר, במצבים שונים שבהם האדם נמצא. ויש היום ביטוי שלצערנו הרב הוא שגור על פינו, בור ועם הארץ. אבל באמת כבר לפי המשנה אנחנו רואים
מפרד.
שזה שני דברים שונים. יש בור ויש עם הארץ. בור זה מלשון בור. כלומר, כמו שהבור הוא ריק, ככה האדם שחסר את הכלי המרכזי שדרכו הוא מנהל את החיים, שהוא השכל, שהוא החוכמה, של הדעת, עד כדי כך שאפילו חלק מהמפרשים אומרים כאן, שבור זה אדם שחסר שכל, חסר חוכמה, עד כדי כך שאפילו במסע ומתן הוא לא יודע להתנהל. כלומר, אפילו בעניינים של עסקים, של עניינים של אדם לחברו, של ענייני ממון הוא לא יודע להתנהל. כלומר, בור זה אותו אדם שבעצם חסר לו הממד השכלי, שמנהל את החיים של האדם.
אז הוא לא רק ירא, הוא לא יכול להיות ירא חטא, הוא גם שום דבר הוא לא יכול לעשות בעצם.
נכון, לכן כבר הזכרנו באחת המשנות הקודמות, שהביטוי חטא הוא ביטוי של חיסרון. הבור הוא לא ירא מחיסרון, כי הבור שחסרה לו החוכמה, הוא לא יודע מהו יתרון ומהו חיסרון. אז הוא לא יכול אפילו להיות ירא, כלומר להיות חושש, מזה שיהיה לו חיסרון, כי הוא אפילו לא יודע שהוא חסר.
ומה הארץ?
חז"ל בגמרא בכמה מקומות העריכו מאוד מיהו עם הארץ. למשל במקום אחד חז"ל אמרו, עם הארץ זה אדם שאין לו ציצית בבגדו. דעה אחרת אומרת שאין לו תפילין בראשו. דעה נוספת אומרת שאין לו מזוזה בפתחו. דעה אחרת אומרת אדם שלא קורא או לא שונה. דעה אחרונה אומרת, אפילו יש לו ציצית בבגדו ומזוזה בפתחו ותפילין בראשו וקורא ושונה, כל שלא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. אומרת הגמרא, אמר רב אונה, הלכה כדעה הזאת, שעם הארץ זה אדם שלא משמש תלמידי חכמים.
אז מי שלא משמש תלמידי חכמים לא יכול להיות חסיד, זה אמירה מאוד קשה.
מה זה?
אולי צריך להבין מה זה חסיד.
בדיוק. מה זה לא לשמש תלמידי חכמים? שימוש חכמים בגמרא מופיע בעצם בשני מישורים. מישור אחד ברמה המעשית, למשל אלישע שיצק מים על ידי אליהו, והמישור השני היותר עמוק.
זה גמרא.
כן, זה הגמרא אומרת. והדעה השנייה, זה כמו שאתה אומר לימוד גמרא, זה אותו אדם שלא עומד על טעמי וסיבות וסברות הדברים שהרב שלו מלמד אותו. כלומר, יוצא לפי זה, שבור זה אדם שחסר שכל לגמרי. עם הארץ זה אדם שיש לו שכל, יש לו ידיעות, אבל הוא לא יודע את שורשי הדברים, הוא לא מבין את סיבות הדברים.
אז הוא לא יכול להיות חסיד, מה זה אומר שהוא יכול להיות חסיד?
חסיד זה אותו אדם שאם אפשר לומר יש צדיק ויש חסיד, יש צדק ויש חסד, יש דין ויש לפנים משורת הדין. הצדיק הוא נמצא אם אפשר לומר על ציר הצדק, על ציר האמצע, על ציר האמת. החסיד הוא מזהה את הסיבה, את המהות, את השורש, את הרעיון של הצדק ומשכלל אותו ומעצים אותו ומרבה אותו וכו'.
אז עם הארץ יכול להיות צדיק?
לפי זה יוצא שעם הארץ יכול להיות צדיק, אבל הוא לא יכול להיות חסיד. בור, הוא לא יודע אפילו מה היתרון ומה חיסרון. עם הארץ, הוא לא יכול להיות חסיד. אני רוצה אולי להגיד עוד משפט אחד. היום אנחנו חיים בתקופה שתנועת החסידות ברוך השם הולכת ומתפשטת בעם ישראל. אבל לצערנו הרב, עם היתרון בא החיסרון. כלומר, הרבה פעמים החסידות כפי שהיא נדמת לעיניים, לא החסידות האמיתית חס ושלום, אלא החסידות שלצערנו הרב מופיע הרבה פעמים ברחוב, בכל מיני צורות וסיטואציות. החסידות הזאת הרבה פעמים, לא רק שהיא חסרה חוכמה, אלא היא חסרה שימוש חכמים. ולכן אם אתה רואה אדם שהוא בחינת עם הארץ, כלומר לא למד תורה ולא למד תורה בצורה עמוקה מתלמידי חכמים לאורך שנים ועמד על סיבות ושורשי הדברים, תדע לך חסיד הוא בטוח לא יכול להיות. ולכן יש... למשל, רק עוד משפט אחד, סליחה, לכן למשל הרמח"ל, במידת החסידות, יוצא בתקיפות נוראית, בספר מסיעת ישרים, יוצא בתקיפות נוראית, נגד אותה התפיסה שהייתה בזמנו, שחסיד זה אותו אדם שמסתגף, אם זה תעניות דיבור, או תעניות אכילה, או תעניות שינה, או תובל במקרח ושלג. אומר הרמח"ל על כל זה, לא עם הארץ חסיד, אלא חסיד, אומר בעל מסיעת ישרים, אשרי מי שעמלו בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו. זה חסיד אמיתי.
המנגינה של האמירות האלה, אין בור ירא חד, ולא עם הארץ חסיד, היא משדרת איזשהו מסר שהאדם שלא לומד, הוא לא יכול להיות צדיק, הוא לא יכול להיות חסיד, זה לא משנה במה נשתמש, וזה קצת קשה לפעמים, כי יש משהו בתמימות, בפשטות, שנראה לנו הרבה פעמים יכול להוביל את האדם להיות אדם טוב, להיות אדם אפילו צדיק, רק מתוך איזשהו תמימות, מתוך איזושהי תמימות, מתוך איזושהי פשיטות, והמשנה פה בעצם אומרת לא, אתה צריך ללמוד, לעמול בתורה, ורק אז תגיע...
נכון, אתה צודק. נקודת המוצא הבסיסית של האדם, עוד לפני שהוא לומד, עוד לפני שהוא החכים, זאת אותה תמימות, אותה פשיטות, מה שחכמים קראו אמונה. כלומר, אותה אמונה תמימה, פשוטה...
וזה לא מספיק לפי
המשל. אבל זה לא מספיק. אבל אותה אמונה תמימה היא נטועה בטבע הישר של האדם, בטבע הפנימי שלו, ככה כזו בחור ברא אותנו, זה ה-DNA שלנו, אם אפשר לומר. אבל אותה אמונה, אותה תמימות, אותה פשטות, אותה נקיות אלוהית, כשהכזו בחור ברא את האדם, הוא קבע שאותה תמימות תצא אל הפועל דווקא על ידי לימוד, על ידי בירור, על ידי עבודה קשה, על ידי עמל. ולכן באמת המשך המשנה זה איך באמת, אם אני לא רוצה להיות בור ואפילו לא רוצה להיות עם הארץ, כלומר אני צריך לעסוק בתהליך של למידה, איך אני אמור לעשות את זה? זה בדיוק המשך המשנה.
זה המשך שלא הביישן למד ולא הקפדן מלמד?
בדיוק.
איך זה מתחבר הדברים האלה? זאת אומרת, מה הביישנות נגיד ככה שיוצאים נגדה כאן? מה זה הביישנות הזאת? זה מישהו שלא שואל שאלות? זה מישהו שלא... מחציף פנה, מה זאת הביישנות הזאת?
תראה, באופן פשוט הביישן זה אותו אדם שכן, כמו שאומרים היום, הוא מתבייש להצביע בכיתה, הוא מתבייש לשאול שאלות, ולכן אם הוא לא ישאל, הוא לא ידע. אבל הרב קוק הבדיל בין שני ביטויים. יש ביטוי שנקרא בושת פנים, כמו למשל המשנה במקום אחר, אמרה בושת פנים לגן עדן, וכאן כתוב לא הביישן למד, לא כתוב לא הביישן פנים למד, אלא לא הביישן. כמו למשל שבאותה משנה שם כתוב, ואז כנמר, אבל אז פנים לגיינם. אם כן, יש אז ויש אז פנים. יש ביישן ויש בושת פנים. מה ההבדל?
בושת פנים זה דבר חיובי.
ואז זה גם דבר חיובי. אבל מה ההבדל בין המקום שבו כתובה המילה פנים, לבין מקום שבו לא כתובה המילה פנים? למשל כאן, לא כתובה, לא הביישן למד, לא כתוב לא הביישן פנים למד. אומר הרב קוק, שכל מקום שכתובה המילה פנים, מדובר על תכונה פנימית בנפש האדם. כל מקום שלא כתובה המילה פנים, מדובר על ההנהגה חיצונית ולא על תכונה פנימית.
זאת אומרת, הביישן פה זה מישהו שפשוט בהתנהגות החיצונית שלו לא שואל, לא מקשה, לא מתעורר.
כן, אבל אם אפשר לומר זה יותר עמוק. הביישן פנים זה אותו אדם שהוא באמת שייך, יש בו מידת הענבה ומידת הצניעות ומידת הביישנות. היא פנימית לו, בושת פנים.
זה אחת מתכונותיהם של עם ישראל.
נכון, ולכן דווקא בגלל שיש בו בושת פנים, הוא ביישן מבפנים, הוא ענוותן מבפנים, הוא צנוע באמת מבפנים, הוא לא יתבייש ללמוד מאחרים, הוא לא יתבייש לשאול אחרים, כי הוא יודע שהוא חסר, כי הוא ביישן פנים. כאן הביישן הזה הוא אדם שהוא לא ביישן מבפנים, אלא כמו שהחבר'ה אומרים היום, הוא משחק אותה ביישן, הוא משחק אותה צנוע, הוא משחק אותה ענב. כלומר, הוא בטוח מבפנים שיש לו את הכל. הוא לא צריך ללמוד מאף אחד, הוא יודע הכל ויותר טוב מכולם. לכן לא הביישן למד, כי הביישן פנים למד. אז תכונה ראשונה, כדי באמת להיות אדם, שמבטא את אותה תמימות, את אותה אמונה פשוטה על ידי לימוד וחוכמה, זה שהוא יהיה ביישן מבפנים, ולא רק ישחק אותה ביישן מבחוץ.
והקפדן, הקפדן הוא מי שפשוט לא נותן לשאול שאלות, מי שלא עונה תשובות, מי שדוחה את אלו שקצת עושים לו בלגן בשיעור.
הייתי אומר ככה, לא הביישן למד, זה מכוון כמובן כלפי התלמיד, כלפי הלומד, ולא הקפדן מלמד, זה מכוון כלפי המלמד. כלומר, האדם המלמד שהוא אמור, אם אפשר לומר, להעניק את אותה חוכמה, להעניק את אותו תוכן, להעניק את אותו ערך, הוא צריך לבוא ממקום של המקבל. הוא לא צריך לבוא מהמקום שלו. כלומר, הוא צריך לראות מה הכלי של המקבל יכול לקבל, ועל פי הכלי הזה להעניק לו את אותה חוכמה, את אותו תוכן. אבל אם הוא מקפיד, מה זאת אומרת הוא מקפיד? הוא מקפיד הכוונה שהוא מסתכל על הזולת שאליו הוא צריך להעניק את אותה חוכמה, את אותה תורה, הוא מסתכל עליו לפי המדרגה שלו, של עצמו. זה נקרא קפדן, כלומר הוא מקפיד על עצמו, ומתוך אותה הקפדה על עצמו, הוא מקפיד גם על אחרים. לא, תנאי ראשון לקבל חוכמה זה להיות פתוח לאחרים. תנאי שני שהוא תנאי ראשון להעניק חוכמה זה להיות פתוח לאחרים.
כן. ההוראה הבאה נראית קצת לא אקטואלית אולי. לא כל המרבה בסחורה מחכים. זאת אומרת, מה ואמינה בכלל שמי שירבה בסחורה יחכים? מה, מתוך סחורה האדם יזכה להשגות, להבנות? סחורה זה נשמע כדבר מאוד עממי, מאוד פשוט.
תראה, קודם כל ברמת הפשט, היות ובני אדם רוצים, איך קוראים לזה היום, לעשות כסף, הם רוצים להצליח בעסקיהם ובפרנסתם ובמעמדם הכלכלי, אז אנשים הרבה פעמים מרבים בסחורה. אז קודם כל אומר הלל הזקן, תדע לך, המרבה בסחורה לא יחכים. כלומר, אם אנחנו רוצים ללכת על המסלול הזה, שלא להיות בור ולא להיות עם הארץ, אלא להיות אדם שהשכל והשכל האלוהי מנהל לו את החיים, תדע לך שאם אתה תתמקד במה שרוב האנשים מתמקדים, אתה לא תגיע למצב של חכם וחכם אלוקי. זה ודאי שלא. אבל אפשר להגיד יותר עמוק מזה. המרבה בסחורה, כשאדם עוסק בסחורה, יש איזה חוכמה שהוא למד, יש ביטוי כזה, אוניברסיטה של החיים. כלומר, העיסוק בחיים היומיומיים, בענייני דרך ארץ, מסע ומתן, עניינים כלכליים, זה מלמד
את חוכמת חיים.
זה חוכמת חיים.
זה לא החוכמה שאנחנו חיפשנו.
אבל זה לא החוכמה, בדיוק. כלומר, אדם יכול, אם הוא ירבה בסחורה, הוא יכול להחכים. אבל הוא לא יכול להחכים בחוכמה האלוהית שעליה אנחנו מדברים פה.
אבל למה בכלל שנחשוב שעיסוק בסחורה יביא לחוכמה אלוהית? זאת אומרת, מה ואמינה בכלל? היה ואמינה פעם שמי שיצא ועסוק בסחורה יגיע לאיזשהם הבנות שכליות?
תראה, גם היום יש שתי דרכים איך ללמוד כל מיני דברים. דרך אחת זה ללכת אל הספר, לשבת וללמוד. דרך שנייה, קוראים לזה היום התנסות. כלומר, מתוך ניסיון החיים, מתוך המפגש שלי עם החיים, עם המשברים, עם הבעיות, עם המורכבויות, אני אלמד כל מיני דברים. היום זאת שיטה שלמה שחושבת שאם אני אתנסה, אם אני אנסה בזה ואנסה את זה ואנסה את הדבר השלישי וכו', כך אני אהיה חכם. בא הלל ואומר לך לא. אם אתה רוצה באמת להיות חכם לפי הערך האמיתי, השלם של החוכמה, החוכמה האנושית, המוסרית, הערכית, האידיאולוגית, האלוהית, התורנית, תדע לך שגם אוניברסיטת החיים לא יכולה להשלים, גם ההתנסות, גם אוניברסיטת החיים לא יכולות להשלים את אותה חוכמה אידיאלית, הייתי אומר, נגועה מכל המציאות המוגבלת והמזדמנת והמשתנה. כי כל החוכמה שנלמד מתוך החיים היא חוכמה חסרה, כי היא חוכמה חלקית לפי המצב והזמן המשתנה. מה שאין כחוכמה שבספר היא חוכמה שלמה, ובפרט ודאי בספר התורה.
וההוראה האחרונה במשנה, במקום שאין אנשים, משתדל להיות איש. זאת הוראה שהיא מאוד מחייבת, מאוד מלחיצה אולי אפילו. והיא יוצרת מתח אולי עם העיסוק בתורה. כי בעצם, מה זה במקום שאין אנשים משתדל להיות איש? זה בעצם אומר לפעמים, סגור את הספר ולך תמלא כל מיני משימות. השאלה מה הגבול? עד מתי, בכל מצב שחסרים, כל מקום שחסרים אנשים ללכת להיות איש? איך יודעים את הגבול של העניין הזה?
הייתי אומר, זאת באמת אחת השאלות שמטרידות בעצם כל אדם רציני שרוצה לקחת אחריות. חזן אמרו שהמילה איש היא מלשון חשיבות. למשל, ילד בגיל בר מצווה, בגיל 13, הגמרא מדייקת מפסוקים בתורה, ילד בגיל 13 נקרא איש. כלומר, איש זה לשון של חשיבות, זה אדם שכבר יש לו שכל, דעה, יציבות, אפשר לסמוך עליו, הוא יכול לקחת אחריות וכו'. עכשיו, כשאדם בונה בתוכו את הקומה של אותה חוכמה, אותו סדר חיים, אותם מחשבות, אותם אידיאלים, לא יכול להיות שהוא ישמור את זה לעצמו. כלומר, המשנה כאן בעצם אומרת, תשמע, המצב החסר הוא בור ועם הארץ. המצב האידיאלי הוא לא להיות ביישן ולא להיות קבדן, ולא להרבות בסחורה. כשאדם בנה בתוכו את אותה קומה, אם אפשר לומר, שכלית, ערכית, מוסרית, רוחנית, הוא צריך לקחת אחריות. עכשיו, איך הוא יודע מתי, למה, ביחס למה לקחת אחריות? אומר כאן הלל, תבדוק הרבה פעמים, חוץ מהתכונות שלך והכישרונות שלך וכו', תבדוק לפי הסיטואציות המזדמנות לך בחיים. כלומר, אנחנו מאמינים בהשגחה. והרבה פעמים, אדם נמצא בסיטואציה מסוימת, והוא פתאום חייב להוציא מעצמו כוחות חיים שהוא לא הכיר אותם, שקיימים אצלו אפילו, כן, הוא לא היה מודע לכוחות שלו, הרבה פעמים זה בזמן משברים וניסיונות וכו'. והנה, הוא מגלה את אותם הכוחות, ופתאום הוא מגלה, הנה, אני יכול להיות איש. כלומר, במקום שאין איש הכוונה, גם במצבים שבהם נדמה לך שאתה לא איש, תשתדל להיות איש, כי עצם זה שהקדוש ברוך הוא זימן אותך לסיטואציה הזאת, תדע לך שכנראה אתה מסוגל לקחת אחריות בסיטואציה. כמובן, מדובר כאן על אדם שהוא כן וישר ויודע למה הוא מתאים ולמה הוא לא מתאים, מה הוא כבר קנה ומה הוא עדיין עוד לא קנה.
זה משהו שמדבר על מצב אישי, נפשי, במקום שאין אנשים. כי הפשט של הדברים, במקום שאין אנשים, מקום שצריך עזרה, שצריך כתף, שצריך לסחוב את האלונקה, שצריך למלא את השורה, תלך לשם, זה הפשט של הדברים, לא? הפשט
של החסר. הפשט של הדברים הוא כך, במקום שיש בו עניין או ממד של חשיבות, ואתה בחינת איש, אתה אדם חשוב שיכול להשלים את אותה החשיבות החסרה, תשלים. זה כמו אותה הבדיחה הלא מצחיקה על בחורי ישיבה, שכשהם מגיעים לאיזה שבע ברכות, כן, או משהו כזה, מבקשים מהם להגיד דבר תורה. כן, אין מישהו אחר שיגיד דבר תורה, אז הוא אומר, עוד לא למדתי 15 שנה בישיבה, אין לי מה להגיד. זה בדיוק, במקום שאין אנשים, השתדל להיותי, זו דוגמה קטנה אבל עקרונית. כלומר,
שוב, מה הגבול שזה? הרי חסר אנשים, בכל מקום אפשר למלא את החסר. כן, בכל מקום אפשר למצוא חיסרון של אנשים כאלה, ואז בן אדם אף פעם לא ילמד ולא יגדל בתורה, כי תמיד צריך אותו באיזשהו מקום, לאיזושהי משימה.
לכן, כמו שאתה אומר בצדק, ההדרכה הזאת יש לה גבולות גזרה. כלומר, כל אדם הוא צריך להוציא מתוכו את הבחינה של האיש, של החשיבות שבו, הוא צריך להכיר את הסיטואציה שבה הוא נמצא, שהיא סיטואציה חשובה, וצריך לדעת האם הוא יוציא מהכוח אל הפועל את החשיבות שלו באותה סיטואציה. אם באמת באותה סיטואציה, באותו המצב, באותו התוכן, באותו העניין, הוא יוציא אל הפועל, שיוציא. אם הוא חושב שזה קטן עליו, גדול עליו, לא מתאים לו כרגע, יבדוק האם הוא סתם עצלן ורפה כוח, ואז הוא צריך לתקן את עצמו, או שבאמת הוא אומר, זה לא מתאים לי, אני צריך להיות ממוקד בדברים אחרים, ששם אני יכול להוציא ולהביא לידי ביטוי את האיש שבתוכי.
יש משנה נוספת מדברי הלל, שנחבר אותה לדברים, משנה שככה עם דברים נשמעים סתומים קצת, בשפה הרמית, אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים, אמר לה, אל דעתף יתפוך וסוף מטיפייך יתופון. הלל ראה גולגולת ובעצם אמר פה יש מידה כנגד מידה. את רצחת מישהו לכן רצחו אותך וסוף מי שרצח אותך ירצחו אותו. זו אמירה מאוד מאוד קשה להסתדר עם המציאות נגיד ככה, כי אנחנו יודעים שזה לא בדיוק עובד ככה. גם במציאות לא כל מי שעשה משהו רע באמת נהנש, אבל גם במציאות לא צריך להיות ככה שכל מי שהורג הרבה פעמים יהרגו אותו, כי יש מצבים שניתנה רשות להרוג, דין רודף למשל, או מצבים דומים, אדם שהורג בא במחתרת, כן, יש מצבים שניתנה רשות להרוג, אז מה, בכל פעם שבן אדם הורג מישהו אז מגיע לו מוות?
ברשותך הייתי רוצה להקדים רגע הקדמה למשנה הזאת, ומה הקשר בין הדברים האלה של הלל לדברים הקודמים? המהר"ל אומר, מה זה גולגולת ומה זה צפה על פני המים? מה, זה ציור, זה נראה נורא. גולגולת, צפה על פני המים וכו'.
סרט אימה.
סרט אימה. אומר המהר"ל כך, גולגולת, שם מקום המוח של האדם, שם מקום החשיבה שלו, שם השכל שלו, שם החוכמה שאותה הוא היה צריך לקנות על פי המשנה הקודמת. המים, אומר המהר"ל, אחת התכונות של המים זה השיטפון, זה חוסר היציבות. גולגולת שצפה על פני המים, כך מסביר המהר"ל, וזה הפשט. גולגולת שצף על פני המים, זה כשהמוח של האדם נשטף על ידי, הייתי אומר, הזרם של החברה. כך מסביר המהר"ל. כלומר, הסיבה המרכזית שבגללה האדם לא יקנה את החוכמה, שהיא בעצם הכלי שיכול לנהל את החיים שלו, על פי המשנה הקודמת, כמו שראינו, הוא בעצם הלחץ החברתי. אותו שיטפון, אותו זרם חיים, אותו, אם הייתי אומר, הסוסים רצים, כשהשכל האנושי, השכל המיוחד של אותו אדם, לא יצא לפועל. אומר המהר"ל דבר עצום, מה בעצם אומר כאן הלל הזקן? שהרבה פעמים האדם יכול למצוא את עצמו שהשכל שלו, המחשבה שלו, השקפת עולמו, סדר הערכים שלו, סולם הערכים שלו וכו', הולך לאיבוד, צף על פני המים, הוא נשטף בזרם של החברה. אומר לך, אומר הלל הזקן, כן, אומר הלל, תדע לך, אם הדבר הזה יקרה חס ושלום, כלומר, אם השכל שלך יצוף על פני המים, יהיו לזה השלכות מרחיקות לכת, כלומר, אותה חברה, שהיא לא מאפשרת באופן סמוי או גלוי לפתח את אותו שכל אנושי, היא זאת שבסופו של דבר גם תמצא במרכאות את הגולגולת שלה על פני המים. לכן לא מדובר כאן על איזה סרט קומיקס, ולא מדובר כאן על איזה גולגולת של סף על המים, ולא רק מדובר כאן על רוצח שכשהוא רצח ירצחו אותו. אנחנו לא עסוקים כאן בחז ושלום באיזה עולם תחתון או משהו כזה. אלא כאן יש הדרכה. החוכמה היא הכלי הבלעדי שיכול לנהל את חיי האדם. והחוכמה הזאת נתקלת הרבה פעמים בלחצים סמויים או גלויים של החברה. ומי שיסבול יותר מזה זה לא רק האדם, אלא החברה. זה, כמו שאומרת המשנה, וסוף מטייפייך יתופון. כלומר, אותה החברה תהיה בסופו של דבר, כולה נשטפת בתוך הזרם החברתי, שהיא תשכח מאיפה היא באה, לאן היא הולכת, מה המטרה. לכן המגמה היא בעצם לא להיות בור, לא להיות עם הארץ, לא להיסחף עם הזרם, להיות ביישן פנים, לחפש, אם אפשר לומר, מורים שהם לא קבדנים, כן להשקיע במעמד הכלכלי, אבל לא להרבות בזה, כדי שבאמת נוכל לא להיות שטוף עם החברה, אלא נוכל לנהל את החברה. אולי עכשיו עוד משפט אחרון. הפסוק אומר על אברהם, ואברהם זקן בא בימים. שואלים, זקן זה בא בימים. כן, מה ההבדל בין זקן לבין בא בימים? אחד ההסברים, זקן זה מבחינת הגיל. אברהם היה בן 175 שנה. בא בימים, יש שתי אפשרויות. או שאדם בא אל הימים, או שהימים באים אליו. אדם שבא אל הימים, הוא פועל על הימים. הוא פועל על הזמן, הוא פועל על החברה. אדם שהימים באים אליו, הוא נשטף על ידי הזמן, הוא נשטף על ידי החברה. אנחנו לא רוצים להשתף אל החברה, על ידי החברה, אלא להיות פעילים. זקן, באים בימים להיות פעילים, אסרטיביים, עסוקים בבינן העולם, כפי שהמשנה מכוונת אותם.
תודה רבה, לרב ערן.
תודה רבה אל השיב, תודה רבה לכל הצופים.
תודה לכם, צופים, אנחנו ניפגש בתוכנית חדשה, עם משנה חדשה. בינתיים, להתראות.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.